חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. מדינת ישראל היא מדינה יהודית דמוקרטית, והדמוקרטיה שלה היא מהסוג הליברלי, כלומר לא רק שלטון הרוב אלא גם זכויות המיעוטים. כל כך המדינה דואגת לזכויות המיעוטים עד שהיא מוכנה גם לרמוס את החוק למענם, שזה באמת יפה. כנגד מה נאמרים הדברים? החוק קובע למשל איסור ריבוי נשים. פוליגמיה היא עבירה פלילית בישראל, סעיף 176 בחוק העונשין קובע עונש מאסר עד 5 שנים. אבל אצל הבדואים זה עניין מסורתי, עניין של כבוד. אז מה עושים אם הכבוד של הבדואים מתנגש בחוק? מתעלמים מהחוק, ודאי לא אוכפים אותו. כשניסיתי בכנסת לשנות את המצב, הסבירו לי שקשה להוכיח, שהם כאילו מתגרשים מאחת ועוד אחת ועוד אחת ונשארים נישואים פורמלית רק לאחת, ולמרות שכל הנשים חיות באותו משק בית וכולם יודעים, לא אוכפים, ומשלמים קצבאות ילדים מנופחות, כי הנשים נחשבות אמהות יחידניות ומגיע להם יותר. וזה, תשמחו בוודאי לדעת, עוד החלק הטוב של הסיפור. כי מסתבר שהמדינה, באמצעות רמ"י, רשות מקרקעי ישראל, מקצה אדמות לבדואים ומכירה בפוליגמיה. לא רק שלא מענישים, עוד מתגמלים. סעיף ייחודי במכרזים של רמ"י לבדואים בלבד, למשל, מי רשאי לרכוש אדמה בחורה? אני מצטט, בני זוג הנשואים בנישואים פרטיים, או שיש להם ילדים ולא התגרשו, או מי שידועים בציבור לרבות בן זוג שיש לו קשרים עם יותר מבת זוג אחת. יש חוק? אז מה אם יש חוק? אז מה אם פוליגמיה היא פגיעה קשה בנשים? כל הפמיניסטיות שהיו אמורות לצרוח, שותקות, כי אלו ערבים, מיעוטים, זו התרבות שלהם. אז הם זוכים לחמישה מגרשים במחיר בדיחה, למרות שזו משפחה אחת.
חמש בערב, השוטר הרע.
מה שמשפחה שכזאת. שלום, אני שי גולדן ואני היום השוטר הרע. נתונים של שאלה אחת בסקר שקיים לאחרונה ארגון צוהר ליהדות ומסורת ערב 9 באב המתקרב, הדהימו אותי, לא פחות מכך. בתשובה לשאלה, האם שקלת לנתק קשרים קרובים לך בשל מחלוקת פוליטית, השיבו 17% כי עשו זאת יותר מפעם אחת, 13% כי עשו זאת רק פעם אחת, ו-20% שקלו זאת, אך לבסוף נמנעו. בעברית, 50% מקרב הישראלים החליטו שניתוק קשר עם אדם קרוב להם בשל חילוקי דעות פוליטיים הוא רעיון טוב, או לפחות כזה שכדאי לשקול. הווה אומר, כל ישראלי שני מעדיף בימינו לנתק קשר עם אדם קרוב לו, חבר, בן משפחה, שותף, מכר, אפשר מישהו שעמד איתו בקשר שנות דור, רק בגלל פער פוליטי שעומד ביניהם. הנתון הזה בעיניי לפחות מצמרר ממש, והוא מלמד בעיקר על העובדה שכל ישראלי שני בוחר לא להאזין אפילו, עד לרמה של הוצאת האדם מחייו לדעה שאינה מקובלת עליו. המציאות הזאת מוכרת לי באופן אישי, רבים מאוד מחבריי נתקו עם מקשר כאשר השמעתי דעות ימניות מדי לאוזניהם, וכעת מנתקים עם חברים רבים מצד ימין קשר בגלל דעות שנדמות להן שמאלניות מדי. המדד לקשר בין אנשים, אישיותו, אופיו, טיבו, ליבו ומעשיו של אדם הפך לבטל ושולי, וכעת ניצבים ממש כאויבים אלה מול אלה ישראלים רבים בגלל הפוליטיקה שבאמצע. השלב הבא באבולוציה של המהלך עלול להיות הפיכת ישראל למדינה שבה שני מחנות שאינם מעוניינים לעמוד עוד בקשר, אפילו לא שיחה התייצבו כאן, ואלה יראו כל אחד את יריבו הפוליטי כאויב, ובאויב נלחמים. אויב יש למגר. ואם המגמה הנוראית הזאת תימשך, השלב הבא שלה עלול להיות מלחמה פנימית של ממש, או קריאה של החברה הישראלית באופן בלתי הפיך. השיח הפוליטי בישראל הפך רעיל, אלים ונוטף שנאה עיוורת, והאחריות לכך היא על כל מי שמעדיף, סליחה, לנתק קשר, ולא על ביבי. ביבי הוא אולי הסיבה והמחולל אם תרצו לשסע, אבל את הקרע מבצעים האנשים בעצמם. ואם כולנו לא נתעשת ומהר, הבוקר שאחרי המלחמה עלול להיות חס וחלילה יריית הפתיחה להתפרקותה הסופית של החברה הישראלית, וזה כבר איום גדול בהרבה מאיראן, הפלסטינים והחיזבאללה ביחד.
עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם שי גולדן ואריאל דד.
תראה, ערב טוב, שי.
ערב טוב, אריה.
המצב שתיארת הוא מצב נורא, אבל גם הסקר וגם אתה הצגת אותו כאילו מדובר במשהו רצוני. כלומר, אני שוקל לנתק יחסים כי יכול להיות שזה חזק מהאדם. כלומר, שני בני זוג, אחד הוא חושב שצריך להילחם, והשני הוא אחים לנשק וקורא לסרב, והם לא יכולים להסתכל אחד בעיניים של השני, לא כי הם בוחרים בזה, אלא אולי כי הם בוחרים לא לריב. כי הם יודעים שאם הם יתחילו לדבר, הם יגיעו לריב.
אנשים כאן מנתקים, תקשיב, כל ישראלי
שלישי
ניתק קשר עם בני משפחה, עם חברים, עם קרובים, עם אנשים שהוא מכיר אותם עשרות שנים, אני מניח שגם אתה נתקלת בזה במרחב שלך, זה בלתי נתפס.
גם אני, זה בלתי נתפס, אבל זה כאילו איום על הזהות, זה הרבה מעבר לעמדה פוליטית. כלומר, אם אתה קורא לסירוב, אתה מאיים על הקיום שלי.
ואם אתה קורא להתיישבות בעזה, אתה מאיים על
הקיום שלי.
ואוקיי, אז כולנו מאיימים זה על זה. חבר'ה, אנחנו צריכים לחיות פה ביחד כמדינה וכעם. אין ברירה.
יאללה, חדשות.
עכשיו, 17:00, עם שי גולדן ואריאל דד.
ואנחנו לא לבד. אסף נבו ושר פלסנר הם האורחים והמפיקים שלנו היום, ואחראית על השידור שקד מורג. שוב ערב טוב, שי.
שלום, ערב טוב, אריה.
אנחנו פותחים בפרשת מינויו או בחירתו של חנוך מלביצקי, כן. שהוא חשוד באונס, ליושב ראש ועדת הכספים, ואומרים שלום וערב טוב לחברת הכנסת אפרת רייטן ממפלגת הדמוקרטים.
שלום אריה ושי.
שלום, שלום.
רק שעיינתי לפני התוכנית במה שכתבו בתקשורת על הדבר, הבנתי שאני לא מכיר את פרטי המקרה. ממה שהבנתי מכתבה של ג'וש בריינר מהארץ, מדובר באיזה פרשה שכנראה מתחילה לפני 10 שנים, שנחקרה בעניין אחר לגמרי של הדחת עד ועדות שקר, אולי...
נכון.
ואז לפני, ואין תלונה, אבל המשטרה גובה ברוסיה לפני שנה עדות מאישה, ואחרי שהעדות הזאת נגבית, היועצת המשפטית לממשלה עכשיו, יומיים אחרי שהוחלט שהוא המיועד לתפקיד של יושב ראש ועדת הכספים, מחליטה, מה בדיוק החליטה היועצת המשפטית? הורתה למשטרה, מה? לא יודע.
שואל אותי?
כן, אפילו עובדות לא לגמרי ברורות לי. כשאומרים שהוא חשוד באונס, על סמך מה?
תראה, אני דווקא רוצה להתחיל עם מה שכתב אתמול הקולגה שלכם, עמית סגל, שהוא לא חשוד בחיבה למפלגת הדמוקרטים או לסיעות האופוזיציה. הוא כתב דברים מאוד ברורים. הוא אמר ככה, חשד לאונס איננו כמו היענות חריגה מאתר אינטרנט. מדובר בעבירה נוראה, השנייה בחומרתה בספר החוקים. אין לי מושג אם מלביצקי עשה את המיוחס לו או לא. אבל על רקע החשדות, מה הבהילות של הקואליציה למנות אותו מחר? שיודיעו ליועמ"שית שמעכבים את המינוי עד סוף הפגרה. בינתיים היא מתבקשת למצות את החקירה במהירות לכאן ולכאן. וואלה, הסכמתי עם עמית. ממש לכל מילה שלו, וזה בדיוק מה שאמרנו. לא שפכנו את דמו, ולא באנו ואמרנו, הבן אדם השם, ולא החלטנו שום דבר. רק אמרנו, חברים, זה חשדות ממש חמורים לאונס. זה חשדות שאי אפשר לעבור ככה לסדר היום. גם כנסת ישראל צריכה לומר את עמדתה, וצריכה גם לבוא ולומר, יש פה שתי נשים שהצטלמו, שתי נשים, לא אחת, שאמרו, היו מקרים חמורים, צריך לבדוק אותם, אפשר לבוא ולדבר על העיתוי, ועל היועמ"שית, והיא שונאת ישראל, והיא אויבת העם, כמובן שאני אומרת בכל במרכאות כפולות ומכופלות. אבל שנייה, יש כאן, קרה פה אירוע חמור. לא תיתנו על זה את הדעת. אנחנו ממילא בפגרה. את בועז ביסמוט בכלל ממנים רק בשבוע הבא. מה כל כך גרם לכם היום דווקא לעשות את זה? אצבע בעין למתלוננות, אצבע בעין לנשים, להראות כוחניות, זה קשור, אתה יודע, שמעתי היום, לא, את לא מבינה, בגלל שיש לו כ-5,000 פקודים בקאט שהוא ייצג אותה באותה קהילה, והם כולם פקודים לפריימריז לליכוד, ולכן הם כולם עכשיו מצופפים שורות. להגיד לך, אני באמת לא יודעת.
אבל גם פריימריז אין עכשיו, כך שזה נימוק שאולי יהיה טוב בעוד
לא יודעת.
חצי שנה.
אני קודם כל לא יודעים מתי יהיה פריימריז, אני מקווה כמה שיותר מהר, אבל זו רק משאלת לב.
שנה, את לא מעריכה שזה יהיה לפני פחות מחצי שנה, כפוליטיקאית.
אני מניחה שזה ייקח לזה כמה חודשים, אתה צודק.
נכון.
טובים.
אבל, כן. אבל אני אומרת, בסוף היה כאן משהו ערכי. באמת, וזה היה לי הדבר החשוב ביותר, ולכן גם בבוקר התכנסנו ביחד עם חברותיי פנינה, תמנו שטו ומרב בן ארי. בסוף אנחנו שלושתנו היושבות ראש, הסיעות היחידות בכנסת ישראל, ואמרנו, אנחנו לא רוצות פה לחרוץ גורלות, אנחנו לא מוכנות, אבל יש גם עדיין, אנחנו מקוות ונלחמות, גם על ערכיות וגם על מוסר.
אז כאן השאלה, אני מסכים כל מילה שאתה אומרת. בעיניי המינוי הזה, בעיתוי הזה, הוא פשוט צחוק מעבודה, והוא באמת, זה פשוט לא רציני. אבל השאלה היא כזאת, אולי הגיע הזמן לחוקק חוק. ברור, שיסדיר את הדברים האלה ויאמר ככה, אדם שנאשם בעבירות מסוג X, Y, Z, לא משנה, קלון, לא קלון.
חשוד.
חשוד, סליחה, חשוד, סליחה, חשוד.
חשוד.
בעבירות כאלה, א', ב', ג', לא יוכל להתמנות לדלת ה' ו'. אולי יגיד מה פשוט להסדיר את זה בחוק, כדי שלא נצטרך לעמוד בפני הצמתים המוסריים האלה, ולא נדע באמת כיצד לנהוג.
הבעיה היא שמה זה חשוד, כלומר ברגע שמישהו כותב עליו, אפילו בלי להגיש תלונה, כותב עליו.
לא, אם המשטרה חוקרת, אז יש
איזשהו, אז זה צריך להגדיר סף,
יש משהו בגו אם המשטרה חוקרת.
תראו, אני אגיד לכם מה, הרי בסוף מתי מגיעים חוקים, חוקים בתקנות, הם נחקקים, והרי יודע את זה כמובן על בשרו, כשאתה מבין שיש לקונות, או שאתה רוצה לקבוע נורמות של התנהגות, ואתה רואה שאתה צריך כמחוקק להרים דגל, ולבוא ולקבוע נורמות חברתיות. עכשיו, אם ככל שאנחנו הולכים למקום שצריך לומר את הדברים שפעם היו ברורים, היו פקוחים, מבחינתנו, וזה היה, it's not done, אז יכול להיות שאתם צודקים, יכול להיות שאנחנו צריכים לשבת, ולהתחיל להגיד, רגע שנייה, לתפקיד יושב ראש ועדת הכספים, לא, לוועדת החינוך כן, ובעבירת אונס לא, ובעבירות מגונות כן, זאת אומרת, יש פה 1,001 סוגיות.
אני מסכים שהדבר הזה הוא קשה עד בלתי אפשרי, אבל אולי צריך גם חוק שאומר, הוא עלה חשד, תקבל היועצת המשפטית או היועץ המשפטי לממשלה החלטה בתוך 3 חודשים?
אתה יודע מה?
ולא לגרוע את זה שנים, כי אף פעם אי אפשר...
אתה יודע מה, אריה? אני חושבת שפה אתה ואני יכולים אפילו לקיים שיח ואפילו לכתוב חוקים ביחד. אני כשנכנסתי לכנסת כעורך הדין, הייתי בטוחה שהרפורמה שצריכה לעשות בעולם המשפט היא בדיוק על זה. לבוא ולהגיד, בואו נקצר פה את כל ההליכים. כל ההליכים המשפטיים האלה פוגעים בזכויות הלכים. אזרחי מדינת ישראל מבזבזים זמן ומקשים פה על החיים במדינת ישראל, וזה גרוע ממש ממש. צריך לנסות לעשות הכל כדי לקצוב זמן גם לחקירות, וצריך לקצוב זמן, אתה יודע מה, וכשמדובר באנשי ציבור על אחת כמה וכמה, כי באמת יש לזה משמעות מאוד גדולה.
אני זוכר את החקירות נגד ליברמן. כמה שנים. אני הייתי לא חשוב מעמדתי בעניין.
בדיוק. האם אין בזה טעם לפגם שאנחנו יודעים שיש איש ציבור שתלוי לו מעל הראש כל הזמן חשד, כל הזמן מסתכלים לו מעל הראש ואומרים, הוא תחת חקירה. הרי בעצם זה חלק מהטענות שיש כלפי הפרקליטות. אומרים, אתם פותחים תיקים, משאירים את החשדות האלה שנים, וזה באמת לא הוגן.
נכון.
אני מסכימה עם זה לגמרי.
נכון.
צריך לעשות פה תיקונים, הם חשובים מאוד מאוד, וצריך ללמוד ממדינות אחרות שכן עשו את הדברים האלה. האם כדי שאפשר יהיה להגביל את התקופה של החקירות, האם צריך להגדיל אולי את התקנים של הפרקליטות, כי אולי אין כוח אדם למשל, יכול להיות. יש פה הרבה דברים שצריך לחשוב עליהם בכובד ראש, כדי לפתור את זה. זאת נקודה מבחינתי, שהיא חשובה גם כל אורך החקירות, וגם אורכם של הליכים משפטיים. אין שום סיבה בעולם שהתיק של נתניהו יימשך כל כך הרבה שנים, כמו שלא היה סיבה שאני הייתי עורך הדין, והיה לי תיק מול משרד הביטחון, אתם יודעים כמה שנים?
נו.
15 שנים.
מה היה התיק אם מותר לשאול?
היה תיק מאוד מורכב ומעניין, מסווג, שבו בעצם רצינו לקבל הכרה במשפחה שאותו אדם נפטר ממחלה קשה מאוד, וזה לקח הרבה 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 שנים, רצינו שיהיה מוכר על ידי צה"ל בגלל פעילותו המבצעית, וזה לקח הרבה מאוד שנים, וזה לקח יותר מדי שנים.
ואני לא יכול במקרים האלה שלא לחשוד, זה לא סתם סחבת, אלא סחבת מכוונת.
אז אני תמיד, החולה יעברו
מן העולם, הטענות יעברו מן העולם.
תראה, כן. בית המשפט הוא הרבה יותר טולרנטי למדינה מאשר לאזרחים, אין מה לעשות, גם בעיקר שזה מגיע לענייני ביטחון, ואני חייבת להגיד לכם, אבל לא רק, ואגב, אתה יכול להסתכל גם אצל האוצר, האוצר הרי השיטה שלהם תמיד, זה בואו נטיש עוד אורכה ועוד אורכה, כן, ולא, כן, ואנחנו כן, לא ודה, נגיע. ודה. בסוף, אתה יודע, עד שהפריץ ימות או הכלב ימות, מישהו ימות שם בדרך, ואנחנו נוכל ככה לחזור למשרד שלנו בשלום.
חברת וכן, הכנסת
זוהי לגמרי אפרת, תרבות קלוקלת, ואם אפשר היה לתקן גם
את העבלה הזו, אני הראשונה. תודה רבה לך, חברת הכנסת אפרת רייטן. תודה רבה.
תודה לכם להתראות.
מיכל וולדיגר, חברת הכנסת מהציונות הדתית, סגנית שר האוצר לשעבר, גם היא איתנו. שלום, חברת הכנסת וולדיגר.
ערב טוב לך.
ושלום, שי.
דעתך נוחה מהעיתוי של מינוי חבר הכנסת מלביצקי ליו"ר ועדת הכספים?
דעתי אינה נוחה מהקמת קול צעקה. אני מניחה שמדברים על אירועים שהתרחשו לפני שנים.
כן.
העיתוי נראה לי קצת מסריח משהו, קצת פוליטי משהו, קצת מזיז אותי באי נעימות על הכיסא, מבלי לפגוע בחומרת האשמות, אבל
אני מסכים איתך לחלוטין.
איפה הייתם עד הלום? מה פתאום? עכשיו?
בסדר. אבל עכשיו, אחרי שאמרנו את כל הדברים האלה, בהינתן העובדה שיש אדם חשוד באונס, האם נכון למנות אותו עכשיו? או באמת, כפי שהצליח בת הכנסת רייטן, לבקש מהיועצת המשפטית, יש לך 60 יום, עד סוף הפגרה, את גומרת את התיק הזה לכאן או לכאן.
אני לא, שוב, אני לא יודעת אם אני מדברת, אם נשאל אותי שי או אריה.
אריה, זה אריה.
אני רק אגיד שאני לא אוכל להתעלם מהעיתוי, בגלל שאני מרגישה שמערכת המשפט היא פוליטית. יש לנו את בג"ץ, ויש לנו את היועצת המשפטית לממשלה, שהיא מפלגה. והיא מוציאה את מה שהיא רוצה, על מי שהיא רוצה, מתי שהיא רוצה, מפלגה שפועלת כמו כל המפלגות האחרות פה, והיא יושבת עליה. ולכן קשה לי להשיב לך על השאלה הזאת.
אבל הכל טוב ויפה, חברת הכנסת וולדיגר.
אבל אני חוזרת אליך באותו צליל. קשה לי להשיב, אם היינו חיים בעולם אחר, שהוא היה באמת נקי מכל מיני שיקולים שהם, אלא רק משיקולים לגוף העניין, אני מסכימה איתכם. זה לא היה מתאים, זה לא היה ראוי.
אני
לא יכולה להשיב, כי אני לא מכירה את ניקיון כפיהם של כל השחקנים במגרש הזה, ואני נע באי נוחות, מכל כיוון.
אומרת גם חברת הכנסת אפרת רייטן, אני, העיתוי הזה גם בעיניי הוא לא נוח ב-100%, אני לא אוהבת את העיתוי של הגשת ה... של...
זה נחמד שהיא לא אוהבת.
רק שנייה, של הצפת הפרשה. אבל שנייה, אבל עכשיו אנחנו יוצאים לפגרה. מה האסון הגדול שיהיה?
לא, זה לא הולך ככה.
מה האסון הגדול שיהיה? אם המינוי הזה יתעכב, ב-60 יום, בינתיים יהיה איזה מינוי ביניים, ואז חבר הכנסת מלביצקי, בעזרת השם הוא יצא נקי, והכל באמת עובה פרח, ואם לא, אז כמובן שיישא בעונש. מה הבעיה לחכות 60 יום?
אני חייבת לומר לך משהו בסיסי.
כן.
שכל עם ישראל עכשיו שומע, כי כולם מאזינים כמובן לתוכנית הזו, אז כל עם ישראל ישמע. כשאומרים שאנחנו יוצאים לפגרה, אני עכשיו מדבר איתך מהלשכה בכנסת. אוקיי, לכאורה יצאנו לפגרה ביום שני, ביום ראשון, אבל לא כך הוא הדבר. יש כאן ועדות שעובדות בפגרה, אנחנו עובדים בפגרה, ועדת הכספים תעבוד בפגרה, בין אם היא תעבוד בהתכנסות והיא תיכנס את כל...
אז יהיה חודשיים, ממלא מקום זמני, יהיה חודשיים.
אני רוצה...
שיוסכם על ראש הממשלה ועל הליכוד ועל סיעות הממשלה, מה הבעיה עם זה?
שי, שוב, ולכן אני חוזרת עוד פעם לאותה נקודת התחלה. אם הכל היה נקי מכל רבב של אינטרסים פוליטיים, אני מסכימה איתך. אבל מאחר וזה לא, ומישהו פה זיהם את האירוע, אני יכולה לומר לך שבתחושה שלי זה הכל כדי להפיל את הממשלה הזו. ולכן כשיש חבר כנסת שהוא ממונה לוועדה מסוימת, אני בעזרת השם מקווה גם להיות ממונה לאחת מהוועדות, אני, שוב, זה עוד לא תפור עד הסוף, אז אני לא רוצה לומר את זה סתם, אבל אני אומרת...
לא הבנתי לך אישום נגד מלביצקי עלול להביא להפלת הממשלה, לא הבנתי את הרציונל פשוט.
אני מסבירה עכשיו שהוועדות פה בכנסת עובדות.
זה כן.
ולהגיד כל הזמן, בואו נביא מחליף, בואו נביא מחליף.
אבל איך זה קשור להפלת הממשלה?
בואו נביא למחליף. ובואו נביא...
לא, אם יהיה ממלא מקום עד סוף הפגרה...
וכשלא עובדים...
מה יקרה?
אז זה מפיל. אנחנו, יש לנו תפקיד...
לא, יעבדו עם ממלא מקום. למה זה בלתי אפשרי?
מה הבעיה עם זה?
תראה, אני לא יודע...
משטרה תפקדה שנה עם ממלא מקום מפכ"ל.
אני רוצה רגע לומר משהו, בסדר? אני לא יודעת מה ניהלת או לא ניהלת, אני לא חלילה וחס. אני יודעת שבסוף כשמגיע מנהל ומתחיל לנהל עם קבוצה, ועדה, משרד, אז הוא צריך להיכנס לנבחי העניין, צריך ללמוד אותם, צריך ללמוד את האנשים, צריך לעבוד. זה לא שאנחנו מחליפים גרביים או מזגן. כן. יש כל בן אדם.
וזו הסיבה שחיים כץ הרזיק 14 תיקים במקביל, נכון? זה הגיוני.
עכשיו אני...
אם עקביות, אז בואי נהיה עקביים.
בוא תגיד לי מה התקפה.
לא, השאלה היא כזאת, מה הבעיה? מה הבעיה שחודשיים חבר כזה מלביצקי, ייבדק עניינו, ואז בינתיים ימלא את השורות מישהו אחר. מה הבעיה עם זה?
קודם כל הסברתי מה הבעיה, ואני אראה עוד פעם, ואני אשמח אם נתקדם הלאה, כי אני חושבת שאת הדברים אמרתי בצורה נורא ברורה, ואני חוזרת על זה שוב ושוב. אם זה היה נטול פוליטיקה, הייתי מסכימה איתך. מאחר וזה לא נטול פוליטיקה, אני מסביר לך רגע שזה לא הדבר של מה בכך למנות מחליף על מחליף על מחליף. יש כאן אנשים, יש כאן מנהלת ועדה, יש כאן יועצת משפטית לוועדה, יש כאן עוד עובדים, יש כאן תיקים, יש כאן משרדים שקשורים. אי אפשר כל שני וחמישי להחליף פה אנשים, כי יש כאן עבודה. ואם העבודה בוועדת הכספים לא עובדת, אז כן, זה עלול בין היתר גם לפרק ממשלות. וזה עלול ליצור תפקוד לא ראוי, וכן, לעשות, לפגום בפעולה שלנו, כלפי מדינת ישראל וכלפי עם ישראל. ולכן בעיניי, לא צריך, בגלל שהיועץ המשפטית החליטה היום, הרגע, עכשיו, הרגע, לפתוח חקירה ולהגיד, רגע, יש פה איזה משהו, משהו למעלה משנתיים, למיטב ידיעתי, אבל אני לא אוחזת ממש בפרשה, בדיוק לפרטי פרטים. ובעיניי, זה לא ראוי, וכל החיצים, בעיקר, צריך לשלוח ליועץ המשפטית לממשלה, איפה היית עד הלום.
טוב, את הנושא הזה מצינו, את יכולה להגיד משהו אולי על סחף פוליטי בינלאומי נגד ישראל, האם אנחנו הזמנו את מה שבזמנו אהוד ברק איים עלינו בצונמי, שאפילו בריטניה מאיימת עכשיו להכיר במדינה פלסטינית, וממשלת הולנד נוקטת בסנקציות נגד שרים בממשלת ישראל. נראה, מצבנו הבינלאומי נראה מעורער למעט בזירה האמריקאית.
אני חייבת לומר לך, ולכל מי שמאזין לנו, ששוב, מתחדד אצלי הרעיון הכואב משהו, אבל האמיתי כל כך, עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב. לא משנה מה מדינת ישראל תעשה, היא תמיד תהיה לא בסדר. אם הצניחה, סיוע משפטי, סיוע הומניטרי, בסדר כי היא רוצה להרוג. היא עושה כך, היא לא בסדר. תמיד אנחנו נהיה לא בסדר, תמיד נצא לא בסדר. והגיע הזמן שבאמת, רגע נסתכל לאמת הנכוחה, אנחנו לא עושים ערבה, אנחנו לא עושים רצח עם, אנחנו הפוכים, אנחנו רחמנים בני רחמנים, והגיעה העת שאנחנו באמת נצעד לכיוון של הכרעה סופית ומכרעת של האויבים שלנו, שאני מזכירה לכולם מה קרה בשבעה באוקטובר, רצחו, אנסו, קרתו, התפללו, וזה, אתה יודע, לצערי, לא היה...
בראבו, אני מסכים עם הכל, ולכן, אבל
ולכן
את רואה...
ולכן העולם, בגלל שאני אסביר לך, אנחנו...
אבל את רואה שאנחנו כן מתחשבים בעולם, כי ההיגיון היה אומר לא להצניח אוכל, וכיוון שהעולם נכון, כועס, נכון, אנחנו מצניחים, אז מה אם בגויים לא התחשב? מתחשבים.
התפלא, אבל יש לי ביקורת, מותר לי גם מתוך הקואליציה להעביר
בטוח.
ביקורת, על התנהלות שגויה, לדעתי זה שגוי, זה לא נכון, אני חושבת שהיה צריך לעשות בהחלט את הנושא של מחנות הומניטריים, ששם אנחנו מעבירים את האוכלוסייה כדי לדאוג לה באמת ולתת לה באמת את מה שהיא צריכה, כולל ניקיון ומיפוי של החמאס החוצה, כי גם בהם הם טובחים והורגים, ולעשות את זה, זה הכי הומניטרי, זה הכי נכון, גם לאוכלוסייה וגם למדינת ישראל. ולצערי הרב, לא כך פועלים, ואני מבקרת את זה.
חברת הכנסת וולדיגר.
בצורה מאוד מאוד גלויה.
חברת הכנסת וולדיגר.
לא היינו צריכים להצניח את השיוע הזה. אנחנו לא צריכים להעביר מסעיות בצורה כזו, אלא רק בעזרת מרכזים למקומות מסוימים, ושם לתת את האוכל ולדאוג אוכלוסיית הגיע.
חברת הכנסת וולדיגר, את ערה לעובדה שהיום כל ישראלי שיורד מהמטוס הוא בסכנה או שיותקף באלימות או שיעצר. הולנד הכריזה, אסרה אגב, על את כניסתם של חברי סיעתך, היא טוענת שישראל לפי...
לא חברי סיעתי,
בסדר.
אחד מהם הוא ראש סיעתי,
והשני הוא ראש סיעה אחרת, סליחה.
וזה נורא והיום אדם, אני חושב...
רגע, אני לא מצדיק פה אף אחד עכשיו, אני רק אומר, זו המציאות. המציאות היא שאנחנו במשבר בינלאומי היסטורי. המצב שלנו כרגע בזירה הבינלאומית הוא הרגע ביותר מאז הקמתה של מדינת ישראל. הלגיטימיות שלנו, רק אשלים את הטענה, הלגיטימיות שלנו כמדינה שחברה, שרוצה לראות עצמה כחברה במשפחת העמים של המערב, הולכת ומתרסקת, ואנחנו מתכוונים למצב שבו אנחנו נהיה במעמד של סרביה בתקופת מילושביץ. אנחנו ערב הפיכת ישראל למוקצת ממש. האם אנחנו לא משחקים פה משחק מאוד מאוד מסוכן בהיבט האסטרטגיה הבאמת משמעותי של ישראל ומקומה בעולם? אנחנו משחקים פה באש.
ישי, אני חושבת שאתה יודע, ככל שיותר נרעד ונפחד, ככה יותר יתפסו עלינו ויעלו עלינו. וככל שנהיה נורא ברורים וחד משמעיים, ולא מתוכנו אנשים יגידו שאנחנו לשם השעשוע רוצחים ילדים, אני חושבת שאנחנו צריכים לקחת את האחריות. אוקיי, עזוב רגע את העולם, אל תלך לי לעולם.
לא, לא, אנחנו בתוך העולם, אנחנו לא בוואקום. אם לא היה עולם, לא הייתי מדברים את הסחרות בכלל. ישראלים היום לא יכולים לראות מהמטוס ביוון. גם היום, גם היום קיבלו יהודים מכות ביוון שירדו מהמטוס, תיירים ישראלים, ביוון. מיכל, אנחנו שם כבר.
שאלה ארוכה, תן לי להשיב. כאילו, אני יכולה להשיך להקשיב לך, אבל אם אתה רוצה שאני אשיב, תן לי להשיב. אני שוב חוזרת ואומרת, יש מצב מסוים, אני אגב, לא חושבת שזה המצב הכי גרוע מאז קום המדינה, ממש לא. היו לנו רגעים ורבים.
בינלאומית? שום דבר לא מתקרב לזה. בינלאומית? שום דבר לא מתקרב לזה.
אבל בואו נעזוב רגע את זה. אומרת כרגע, שנייה, יש מצב, צריך לטפל בו. בעיניי המצב צריך לטפל בו. זה לפני שאתה שולח החוצה הצנחה של סיוע, ולפני שאתה סולל, בואו רגע נראה מה קורה בתוכנו פנימה. בתוכנו פנימה יש אנשים שמלבים, אתה יודע מה? למה מלבים?
בסדר.
שיצרו את האירוע הזה.
אז יש פה עיתונאים ושמאלנים, בסדר, אני איתך, אני גם בז להם כמוך.
אני לא אמרתי, אתה אמרת עיתונאים, ואתה אמרת שמאלנים.
אז אני אפילו מגדיל ואומר, אני בז להם, הם עושים נזק היסטורי למדינת ישראל.
אני רק אומרת,
איך אנחנו מתמודדים עם זה כמדינה עכשיו? אז בי שנייה את העיתונאים. אז בי שנייה.
קוראים לעצמנו את הקברים הללו, אנחנו יוצרים את המצב הזה, כשמתוכנו ממציאים המצאות שקר כזב ונורא על מדינת ישראל, ועוד יותר על חיילי מדינת ישראל.
זה משנה את המצב שלנו הבינלאומי? זה משנה?
עכשיו, בעיניי, אם אנחנו נהיה מאוד ברורים, כן, אם אנחנו נגיד, קודם כל מי שאמר את זה יחזור בו, ויגיד את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, ושאנשים ישמרו על הפה שלהם, ובעיניי גם תהיה צנזורה, כי הגיע הזמן שיחזיר את הצנזורה, שאנשים לא יגידו כל מה שבא להם, כי כן, גם לחופש הביטוי יש גבול. וכשאתם פוגעים בביטחון מדינת ישראל, זה לפגוע בביטחון מדינת ישראל. זה להגיד שטויות על שטויות שאין שום שמץ של אמת בדבר הזה. זה ההתחלה. קודם כל, לפני שאני הולכת להולנד, לפני שאני הולכת לכל מדינות אחרות שסוגרות לנו, או וינה, או מה שלא הזכרת עכשיו. עכשיו, לגבי הנושא,
אז בואי נסגור את עיתון הארץ, מה את אומרת? בואי נסגור,
הם מזיקים,
הם מזיקים עיתון הארץ, הם מזיקים לנו, בואי נסגור אותה, מה את אומרת?
האמת, מזיקים מאוד.
מה את אומרת, מיכל בולדיגר? אולי, את יודעת, בכוחה של הממשלה לסגור את העיתון? למה לא?
ממש,
בוא נסגור את העיתון הזה.
ממש בכוחנו. אני חושבת שכל מי שפוגע במדינת ישראל, בהחלט, לא רק לסגור, אלא צריך פה עניין של עמדה לדין.
צריך לסגור את עיתון הארץ ולהעמיד לדין את עמוס שוקן?
אבל, אני רוצה רגע שי להיות רצינית עם מה שאתה...
לא, לא, את אמרת דברים ברורים, אני רוצה פשוט לדייק אותם.
ואני אומרת לך שאני חושבת שבסופו של דבר, אם אנחנו נתנהג כמו שצריך, ונעבוד על זכויותינו, ונבין לאן אנחנו רוצים להגיע.
מה תכלס?
ולכן
בעיניי, מה הפשט? לסגור את הארץ? אני אצביע בעד, מה הפשט? לסגור את הארץ?
לסגור את הארץ, הכוונה את מדינת ישראל.
עיתון הארץ,
עיתון הארץ.
אני יכולה לדבר איתך המון, אני הגשתי הצעת חוק, ומה צריך ולא צריך. תקשיב, שיהיה ברור לכולם, לכל מי שמאזין לנו, אני בעד חופש ביטוי, אבל אני חושבת שגם לחופש הביטוי יש מגבלות.
מוסכם.
חד משמעית.
מה עושים עם עיתון הארץ? ומה עושים עם עיתון הארץ?
אבל אני חושבת, אכן כן, אם יש, אני לא קוראת עיתון הארץ, אז אני לא יודעת למה אתה מכוון לשם. אני שמעתי פוליטיקאים לשעבר, ורמטכ"לים לשעבר, וכל מיני אנשים לשעבר, שהם אלה שפותחים את חרבות לשונם, ופוגעים במדינת ישראל. חלקם אפילו מתמודדים לכנסת ישראל, או התמודדו בעתיד. בעיניי זה פשע. אני לא מקמצת במילים, זה פשע בעיניי, והוא אשר גורם לכל מה שקורה עכשיו מסביב, כי אנחנו לא מרגישים, ואנחנו לא גורמים לרצח עם, מי שגורם לרצח עם אולי זה החמאסניקים על כל שלוחותיהם כלפינו.
צודק, תודה רבה. תודה רבה חברת הכנסת וולדיגר, תודה רבה.
תודה לי, תודה.
שלום וערב טוב לאריאל כהנה, הפרשן והכתב המדיני של ישראל היום, שלום לך.
ערב טוב, אריה ושי.
האם זה נכון מה ששי אומר, שמצבנו הבינלאומי מעולם לא היה רע יותר?
מעולם. אני חושב שכשהמדינה קמה, מצבנו היה רע יותר, היה אמברגו נשק אמריקני, למעשה כמעט כלל עולמי, רוב מדינות העולם לא הכירו בנו, אז רע יותר היה. אבל אין ספק שמה שקורה בימים האלה הוא לא טוב, ואני אגיד לכם את האמת, אני מאוד מודאג מהעתיד, כי אני לא יכול להוכיח את זה מדעית, אני בתחושה שמישהו שופך הרבה מאוד כסף כדי להרעיל את האווירה נגדנו בעולם.
אין שאלה, יש קמפיין מתוזמר נגדנו, אין שאלה, ברור.
וגם הצביעו על קטר, כממנת קמפיין הרעבה.
אריאל, השאלה היא מה ישראל עושה? גורמים רבים פועלים ובוחשים נגדנו ורוצים להזיק לנו ממונים על ידי כסף רע של אנשים רעים מוסכם, אין שאלה בכלל. כרגע מה ישראל עושה? מה עושים?
ישראל עושה מעט מאוד, אני רוצה ברשותך רק למקד איזושהי נקודה מעבר לזה שפועלים נגדנו, מי שהכי חשובה לנו כמובן זאת ארצות הברית. ומה שקורה זה שגם בצד, זאת אומרת, הקצה הרפובליקה, סליחה, הקצה הדמוקרטי מזמן לא איתנו, המיינסטרים הדמוקרטי מושפע וגם כן שותק, מישהו בשבועות האחרונים פועל גם לנתק בינינו לבין הנוצרים האבנגליסטים, הוא הצלחה שלו היא מוגבלת, אבל בהחלט שופכים גם שם הם מאמצי שוב פילוג, ואחת הנקודות שמטרידות אותי, זה שלמרות התמיכה המעשית הגדולה מאוד של ממשל טראמפ, אז רטורית הם דווקא קצת על הגדר, לא יודע אם שמתם לב לזה.
הם בדלנים יותר מאשר נגדנו, כלומר, הבדלנות
זה... הם לא נגדנו, אבל נכון, לא, אבל מה שאני, אני מדבר רק על הרטוריקה, לא על המעשים, בסדר? אני אומר ברגע ש... ואז נוצר מצב שבעצם כולם מדברים נגדך, וכמעט אף אחד לא מדבר בעדך, יש פה מסה מצטברת, ואותה אנחנו נרגיש לא עכשיו, אלא בעוד 3 שנים, ואני מדבר על ארצות הברית, על התומכים הכי גדולים שלנו, המיינסטרים הרפובליקני. גם שם כבר הם בסוג של מגננה. ועכשיו גשי לשאלתך, לצערי אנחנו עושים כמעט כלום. ראש הממשלה חושב שלא צריך מערך הסברה, אני לא יודע למה. מערך ההסברה הלאומי על פי החלטות ממשלה מיובש, פשוט מיובש. ולא מופעל, רוב התקנים שם בכלל לא מאוישים, אין ראש מערך, אין מנהל מטה, והתוצאות בהתאם, מה שקורה בימים האחרונים,
זה מאוד מוזר, כי הוא נחשב למסביר הכי טוב של ישראל בעולם. כלומר, הוא מכיר בחשיבות הדבר הזה, איך הוא, איך אתה מסביר את העובדה שהוא באמת מזניח את הזירה הזאת?
אני לא יודע להסביר את זה, לא רוצה לזרוק סתם ספקולציות, אבל אני כן רוצה לומר לך שמה שקרה בשבוע האחרון, זה דוגמה מובהקת איך כישלון הסברתי, בעצם זה לא, זה כישלון כי אפילו לא, אנחנו אומרים, לא עלינו למגרש בכלל, כן? הוא מתורגם לכישלון מדיני וביטחוני. בגלל שקמפיין הערבה, שהוא שקרי, תפס כל כך חזק, אנחנו נאלצנו, אחד, לתת לחמאס, בלי תמורה, בלי החטופים, לתת להם את המסיעות ההספקה, וזה גם קשר ביטחוני, כי אנחנו מחזקים את זה, לא נתפס.
ובנוסף,
אנחנו מחזקים את חמאס במו ידינו.
ובנוסף, אריאל, וזה מטריד לא פחות, אולי יותר, צרפת מדברת עם מדינה פלסטינית בכל גלוי, בריטניה תכף מצטרפת לאירוע, ההולנדים מתחילים לאסור פה על שרים ישראלים להיכנס לשטחם, ומכריזים על ישראל כמי שפועלת באופן מסוכן, באופן ביטחוני בשטחה. אנחנו נקבל בסוף מדינה פלסטינית לתוך הפרצוף, לתוך הפרצוף.
תראה, המדינה עצמה, היא לא יכולה, היא לא תוכל לקום בלעדינו, אבל נזקים מדיניים, כמו הדיונים אגב שמתחילים היום באיחוד האירופי, להוציא אותנו מתוכנית הורייזן, לפחות חלקית, זה מה שקורה. אגב, אני כבר לא מדבר על חיילים וקצינים שיהיה להם קשה או עד בלתי אפשרי לנסוע לחו"ל במשך הרבה מאוד שנים. יש פה נזקים שאנחנו עוד נצטרך לטפל בהם שנים. עכשיו, אין לי ספק, וכל איש מקצוע יגיד לכם את זה גם, שאם אנחנו נלחם, אם היינו נלחמים, ואגב, יש המון ארגוני חברה אזרחית, זה לא מספיק. בסוף מדינה יודעת לשפוך וגם ליצור, לתאם בין גורמים, לתכלל מה שנקרא, בצורה הכי טובה, אוקיי? אם אנחנו לא ניכנס למערכה על התודעה, וזה ביטוי אגב ששמעתי ממייק הרצוג, ומסכים איתו, מחליפו, יחיאל לייטר, כולם מסכימים שהמערכה הזאת הכרחית, היא צריכה להיות, לצאת מירושלים, היא צריכה לכלול את יהדות ארצות הברית, ואגב, כולל דאגה לשלומם, כי גם שם האנטישמיות והפיגועים נגד יהודים משתוללים.
כן, שם זה גם חשוב גם להם עצמם. תשמע, יש ילד שהוא הפך להיות ילד פוסטר של קמפיין הערבה, ילד בשם אוסמה אל-רקב מעזה, שהתמונות המזעזעות הפרצות שלו כשלד מהלך התפרסמו והם מקוטדים. עכשיו הילד הזה סובל מציסטיק פיברוזיס, מחלה גנטית שהיא זו שהביאה למצבו. לפני שנה ישראל נתנה לו לצאת מעזה ולטוס לאיטליה לקבל טיפול והוא מטופל שם. עכשיו יש לך נשק יוצא מן הכלל להילחם בקמפיין שקרי, איך העובדות האלה שאני מדבר עליהן, כולל התיק הרפואי שלו, איך זה לא, ישראל לא עשה בזה שימוש?
אז ביממה האחרונה, אתה צודק בכל מילה שאמרת קודם כל, ביממה האחרונה, וזה שוב, זה כבר אחרי החלטה של נתניהו להכניס את ההספקה, ביממה האחרונה המערכות שלנו התחילו להתעורר, באמת הוציאו את המידע האמיתי על תמונות הפייק האלה שהסתובבו בכל העולם, נדמה לי גם בניו יורק טיימס, כי בעצם שני ילדים אגב, בסדר, שני ילדים עם התמונות האלה, ואגב יש תמונה שלישית בכלל של ילדה יזידית, שמשום המשייכים לנו בעזה, אבל אתם יודעים, זה לא משנה, כל זה לא משנה, העובדות, האמת לא משנה, העובדות לא משנות, משנה מה שאומרים. עכשיו, אדרבה, ביממה האחרונה, אחרי שאנחנו התחלנו להפיץ את האמת, הכניסו עיתונאים לעזה, סיפרו את הסיפור על הילדים, הכאילו מורעבים, אני רואה בה, אני מסתכל מה אומרים בחול, ואני רואה שבאמת כל ידידי ישראל מהדהדים בדיוק את מה שאמרת כרגע, שהתמונות האלה הן תמונות פייק, אבל זה קרה באיחור רב מאוד, והנזק העצום כבר נעשה, ומעבר לזה אתה צריך לתחזק את התמיכה הזאת ולהגביר אותה כל הזמן. אתם יודעים, אתמול אמר לי אדם חכם שפגשתי אתמול, אמר לי במקרה, איך קמה מדינת ישראל? היא לא קמה רק בגלל שהיה פה הגנה וכוח צבאי, היא קמה בגלל שהיה אבא אבן שהיה נועם בחסד, וידע לשכנע, וידע להסביר, לא רק הוא כמובן. זאת אומרת, אנחנו ידענו לספר את הסיפור שלנו בעולם, ובעולם דמוקרטי, אם אין לך לגיטימציה, אם אתה לא, ולגיטימציה אתה משיג, כי אתה משכנע, ואתה מדבר, ואתה מסביר, אז אם אתה לא עושה את זה, אם אתה רק מתכנס ומסתגר בתוך עצמך, וחושב שסיפורים שתספר לעצמך, ולא תספר בחוץ, ישכנעו מישהו, אתה תפסיד. אוקיי? וצריך לשפוך על זה הרבה, הרבה מאוד כסף.
הרשלנות הזאת שלנו, שהצלחנו אחרי שואת השבעה באוקטובר, להביא את עצמנו למצב שאחרי שנה ועשרה חודשים, אנחנו הנאצים במשוואה, אנחנו הנאצים, היא פשוט חרפה הסברתית שאין לתאר אותה בכלל. זה פשוט, והנזק, כמו שאמרת, עוד שנים צפונה נפגוש אותו, ואנחנו עוד לא יודעים מה היקפו באמת. זה בלתי נתפס, בלתי נתפס לזה מצב הבאנו את עצמנו.
אריאל כהנא.
אני מסכים, ועדיין יש מה לעשות, זאת אומרת, האמת שאנחנו חייבים לעשות, גם עכשיו חייבים להתחיל.
תודה אריאל.
תודה לכם, להיקרות.
תודה רבה. פרסומות. חזרנו. ואנחנו לעניין אחר, אתמול, אני משתדל להיזהר בקביעת עובדות כי הכל שנוי במחלוקת, אתמול הייתה תקרית בדרום הר חברון באזור היישוב כרמל, ובסוף התקרית הזאת שכנראה היו עבודות בנייה או סלילה או עבודות תשתית באדמות מדינה, מלוות על ידי מתנחלים חמושים, מתיישבים חמושים, הייתה כנראה השלכת אבנים וניסיון לחסום את העבודות האלה. בסוף התקרית הזאת נהרג עודה מוחמד חליל אל הדלין, שהיה לכאורה מעורב בתקרית הזאת, והוא נורא על ידי אחד המתיישבים שהיו שם והיה חמוש. ואנחנו מדברים עם אביחי חג'בי, עורך הדין שמייצג את החשוד. שלום לך.
שלום, שלום אריה.
עכשיו, זה סיפרתי ככה, מה שנקרא מן התקשורת. תגיד לי איך הדברים נראים מהזווית שלכם.
היום בית המשפט הורה לשחרורו של ינון לוי ממספר טעמים. טעם הראשון הוא שבית המשפט קיבל את העמדה שלנו שיש קושי בלקשור את הירי שמבוצע מהאקדח של ינון לוי לגופו של אותו קורבן. זאת אומרת,
אבל אביחי, יש סרטון די ברור בנחש, שזה לא AI שרואים בו, רואים אותו יורה, זה לא...
לא, רואים אותו יורה, אבל לא רואים אותו...
לא רואים אותו פוגע, אבל יש נתירי בוצע.
רגע, בוא נעשה סדר בין עובדות לבין דמיונות.
אוקיי.
יש סרטון שרואה את ינון לוי יורה שתי יריות.
כן.
יריה אחת למעלה, לכיוון למעלה, ויריה לצד ימין, לכיוון חומה מסוימת. יש סרטון נוסף שבו שומעים עוד יריה, ובמקביל לא רואים את ינון לוי עושה דבר. עכשיו, אתם תשקלו לעצמכם את כל השיקולים שאתם רוצים לשקול, בסופו של יום, משטרת ישראל לא הניחה בפני בית המשפט ראיה שקושרת את הירי של ינון לוי.
למרות שיש נתיחה, נכון? בוצעה נתיחה.
בוצעה נתיחה, אמנם, אבל מהנתיחה, כפי שאני מבין, אין קליה. יש חור של כניסה וחור של יציאה. וברגע שאין קליה, זה מעלה שתי שאלות. שאלה ראשונה, האם בכלל מאקדח ממרחק של יותר מ-50 מטר?
יותר טיפוסי לנשק ארוך.
אריה, תן לי נסביר למאזינים. האם ממרחק של 50 מטר בליסטית ניתן בירייה אחת לעשות חור כניסה וחור יציאה? אני מסופק מהניסיון שלי.
נכון.
אני מסופק מאוד 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 מאוד. והדבר השני, שברגע שאין לך את הקליה, המאזינים צריכים להבין שלא ניתן לקשור את הירי של ינון לפגיעה באותו קורבן. ולכן זו הטענה הראשונה, שמשטרת ישראל לא הניחה מספיק ראיות. יש עוד הרבה טענות. הטענה השנייה היא, שגם משטרת ישראל הודתה בה, שהירי, שתי היריות שבוצעו מהאקדח של ינון, בוצעו שהוא היה תוך סכנה לחיה ולחיי אחר. זאת אומרת, גם אם הם יצליחו לקשור, ואני מסופק אם הם יקשרו, כי הם לא יכולים, גם אז אנחנו עוברים לשלב של הגנה עצמית, שמשטרת ישראל עצמה טענה היום בבית המשפט שהוא פעל תחת סכנת חיים. ומעבר לכך,
ולכן הוא שוחרר, ועל פי החלטת שופטת, והמשטרה, אתה אומר שהמשטרה לא ערערה על ההחלטה.
לא, לא. המשטרה הודיעה שהם לא מגישים ערעור, והיום ינון לוי יהיה בבית. אבל הוא מעבר לכך דבר חמור יותר. אנחנו יודעים שמסתובבים אנשים במקומות האלו, שהם בהסוואה של ארגוני זכויות אדם. המשטרה הודתה היום שהיא חקרה שני פעילי זכויות אדם, אני אומר שוב פעם, במרכאות כפולות מבחינתי הם אנרכיסטים, בחשד לשיבוש הליכי חקירה, שהם ניסו להעלים והם נתפסו בחף בזמן אמת מצלמות של האירוע. רק שידעו כל אלו שסבורים...
מצלמות של מה? אין שם מצלמות אבטחה.
מצלמות שמתעדות את האירוע. אני לא יודע.
מה זה מצלמות אבטחה שהן מוקמות שם?
אני יודע שזה לא מצלמות אישיות שלהם, זה מצלמות אבטחה מסוימות שהם ניסו להעלים אותם. ידעו כל אלו שמסתובבים בראשם במחשבה, כאילו יש ארגוני זכויות אדם שבאמת באים, באמת באים לבחון את הדברים, ולראות באמת האם זכויות האדם של הפלסטינים נפגעים, צריך לזכור שיש גם ארגונים כאלה שהנציגים שלהם ניסו לשבש, ואתה יודע, הם לטובת, הם ברור לנו שהמניע שלהם הוא לטובת בני המקום הפלסטינים, והם לא סתם ניסו לשבש את החקירה בכך שלהעלים את המצלמות, שגם זה אנחנו צריכים לשים על זה דגש.
עורך הדין אביחי חג'בי, תודה רבה לך.
תודה אריה, תודה שי.
שלום. אופנהיימר יריב, חברנו לתחנה. שלום יריב.
ערב טוב.
כן, שמעת את עורך הדין חג'בי. תגובתך.
קודם כל הוא עושה את עבודתו, אבל בואו נדבר על העובדות.
כן.
העובדות הן שיש סרטון אחד שיצא, בסרטון הזה רואים את ינון לוי כשהוא איננו נמצא בסכנת חיים, רואים אותו יורה שתי יריות, לא לשמיים, לא לאוויר, לא כיריות עזרה, אלא יריות בגובה העיניים שיכולות לפגוע, ואז אנחנו שומעים שתיים השניות אחר כך כבר צעקות ממרחב של 20 מטר, לא 50 מטר, ושם נמצא אותו פלסטיני שנהרג מירי. אין שם ירי אחר, גם הצבא לא טוען שיש ירי אחר, ושומעים את הדברים בסרטון עצמו. זאת אומרת, בסוף יש עובדות. עכשיו בוא נוריד את כל המסכות. הרי אם זה היה הפוך, אם זה היו פלסטינים שמותקפים על ידי מתנחלים לצורך העניין, אני נניח והייתה שם התקפה, והם היו שולפים אקדח ליורים, אנחנו היינו מכנים את זה פיגוע, זה היה פותח את התוכנית, לא היה מגיע רק לאמצע התוכנית, ואותו אדם שאותו פלסטיני שהיה יורד...
אתה אומר שלא השליחו אבנים עליהם? אתה אומר שלא הייתה השלכת אבנים, זו הייתה התגרות של המתיישבים?
אז בוא נדבר שנייה על מה שקרה קודם.
וחוץ מאיפה אתה יודע מה קרה שם? אני לא יודע, איך אתה יודע?
ראית
סרטון.
לא, אריה, אנחנו, אז בוא, גם רבין לא נרצח, הוא זרק אבנים ויגאל עמיר יגן על עצמו.
רבין לא זרק אבנים, אבל אתה רואה באותו סרטון ששנינו ראינו את האבנים על הכביש על ידו.
רגע, רגע. קודם כל, אני בסרטון של הירי, שהוא לא סרטון של שנייה, הוא סרטון של כמה שניות ארוכות, אני לא רואה ולו אבן אחת, ואני רואה את אותו מתנחל, יורה פעמיים, מתנחל דרך אגב שכבר יש לו היסטוריה של אלימות, והוקלו עליו סנקציות אמריקאיות. אבל אמרת בפתיח שזה נעשה באדמות מדינה, וזה לא נכון. אותו בגר, אותו כלי עבודה, נכנס לתוך הכפר הפלסטיני, יש, יש, יש וידאו של הדברים האלה, והחל להשמיד שם את, את הצמחייה ואת הבתים ואת הכפר.
יכול להיות שהכפר הפלסטיני יושב על אדמת מדינה?
לא, 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 ממש.
איך אתה יודע?
יש עובדות, כן, אני מכיר את העובדות. הכפר הפלסטיני יושב על אדמה פרטית, ואותו מתנחל יחד עם הבגר, קודם כל חדרו לכפר הפלסטיני.
מה, אני ניזון ממקורות, מעיתונות שמאלנית שכתבה אדמות מדינה.
אני ניזון ממה ש... לא, העבודות היו באזור, באדמות מדינה, ואז הם חדרו עם הבגר לתוך האדמות של הכפר. ואנשים בכפר, אתה יודע, באים להרוס להם את כל מה שהם עושים, והם יכולים לעשות חוץ מליצוק ולנסות לגרש את אותם אנשים. בשורה התחתונה,
עכשיו בסדר, תגיד לי,
הכל לא מעניין.
עכשיו אתה אומר, השופטת מוטה פוליטית, וגם המשטרה שהחליטה לא להרער על השחרור?
חד משמעית. כל המערכת פה היא מערכת שרואה הבדל בין יהודים לבין ערבים. אם הקורבן הוא יהודי, זה מיד פיגוע טרור, מדובר על המעצר לכל החיים, עד תום ההליכים, אין בכלל מה לדבר. ואם אנחנו רואים את זה שוב ושוב באירועים אחרים, עכשיו הדברים מצולמים, אתה יודע, מילא הייתי מדבר מעדות ששמעתי מישהו, כל מי שרואה את הסרטונים, רואה הבן אדם שלוקח אקדח ויורה בגובה העיניים, כשאין סכנת חיים ברורה ומיידית לחייו.
אני מאחל לך לא להיות בסיטואציה כזאת ולהחליט אם אתה בסכנת חיים או לא. אני הייתי במקומות שעפו עליי אבנים, ואין של סכנת חיים בכלל לא ברורה.
בהמון עפו יותר אבנים, בהמון עפו יותר אבנים, ואני לא ראיתי שם שפתחו.
ואני הייתי בסכנת חיים, כן, בגלל המשטרה. גם אפי איתם, בגלל המשטרה. כן, היינו בסכנת חיים.
מתסכל אותי שכל הדברים שאני אומר, לא צריכים להיות שמאלנים בשביל להגיד את זה. גם אנשי ימין צריכים לצאת נגד ה... השיטה הזאת של המתנחלים גם להרוס לפלסטינים את הכפרים.
מה זה השיטה הזאת? אם הם עובדים באדמת מדינה, אסור לי לערבים לזרוק עליהם אבנים? מה זה הדבר הזה?
אבל זה לא אדמת מדינה, זה האדמה של הכפר.
אז זהו, אז בשביל זה יש מערכת משפט שתחקור.
עזוב את האדמת מדינה, אתה יודע מה? בוא נניח שהכל נכון, בסדר?
שאם אנשים שעובדים כחוק ותקפו אותם באבנים רשאים להתגונן, מה השאלה?
אם הם היו עובדים כחוק, היה איתם צבא ומשטרה. אני אומר לך, שעזוב עכשיו את כל הדברים האלה. תסתכל רק על הסרטון של הירי. אתה בכל זאת אדם עם מצפון.
ראיתי אותו ואמרתי שאינני יודע דבר על סמך הסרטון הזה. ראיתי בן אדם יורה, זה נכון.
רגע, תדמיין שהיורה היה פלסטיני והקורבן היה יהודי. הרי היית אומר שזה פיגוע, היית אומר שזה רצח, בחייך אנחנו...
אתה יודע למה? אתה יודע למה? כי אנחנו חיים באזור שהטרור בו הוא ערבי. ב-99% הטרור הוא ערבי, ולכן כרופא אני אומר לך, המחלות השכיחות הן המחלות השכיחות.
אני כרופא... טיפיתי שאתה תתייחס לפציינט בלי לשאול אם הוא יהודי או ערבי, ותסתכל על הסרטון ותכריע על פי הסרטון מה אתה חושב שקרה. אבל אתה אומר לי בכנות, ובכנות מצערת,
אני אומר שאני ראיתי את הסרטון ולא הבנתי, לא הבנתי ממנו, בטח שאני יודע להרשיע
בן אדם שנפגע יהודי, היית חושב שזה ניסיון פיגוע, וזה או פיגוע, וזה מצער אותי.
נכון, כי זה השכיח.
אני חושב שהאירועים האלה, והאירוע הזה באופן ספציפי, הוא אירוע מובהק, שבו אתה רואה איך נלקחו חייו. דרך אגב, אותו פלסטיני בכלל לא היה ליד הבאגר, היה מרחק 20 או 30 מטר מהבאגר. אין בכלל חשד שהוא לא, לא רק שהוא לא
אומרים 50 מטר.
ואיש שיש לו הרבה חברים, היו לו הרבה חברים ישראלים, איש מחנה השלום, איש של דו קיום.
כן, תם זמננו, יריב אופנהיימר, אתה מכיר את זה, אתה היית בצד הזה של המיקרופון, תודה רבה, תודה רבה.
תודה.
פרסומות.
אתם מאזינים לחמש בערב עם שי גולדן ואריאל דד, ובשש ספורט ב-103 FM.
שתי אצבעות מצידון, אני יושב בדיכאון, כל היום סיור שמירות, מסתכלים על מי לראות, רואה ילדה יפה יפה בכפר ובך אני נזכר
שתי אצבעות מצידון היום הלך לעולמו אלון אבוטבול שאולי התגלה בסרט הזה שתי אצבעות כן, מצידון ואנחנו אומרים שלום קידור, לבועז אופרי
הראשון. שלום בועז
שלום אלדד, שלום שי
שחקת לצידו, זה הייתה ממש ראשית הקריירה שלו זה התפקיד שהפך אותו לשם שכולנו מכירים
נכון
ספר לי על האיש שהכרת
הכרתי אדם מדהים קודם כל אני בהלם מהבוקר הזה מהבוקר העצוב הזה מהבוקר הכואב הזה
מזעזע
מהבוקר שאני לא מפסיק לדמוע כשאני חושב עליו ואני רואה אותו בעין רוחי. את אלון ראיתי באודישנים שלנו, וכבר אז אתה ראית אדם אחר, שונה. אדם שיודע להרים את המורל, וגם בצילומים כשהיינו בלבנון, שהיו שם רגעים מפחידים. והוא ידע לקחת עם בת צחוק ולהרים את המורל ולתת לך את הזווית הזאת של אנחנו השחקנים והעולם שמולנו הוא עולם שלא קשור אלינו.
בוא אז בוא פשוט נזכר ממש בקטע קצר מהסרט, כמובן באודיו.
הנוצרים שונאים את הדרוזים ואת השיעים ואת הסונים ואת הפלסטינאים. דרוזים שונאים את הנוצרים ואת השיעים ואת הסורים. השיעים דפקו אותם כל השנים, אז הם שונאים את כולם. הסונים שונאים את מי שהרייס שלהם, אמר להם, לסנוב הפלסטינאים שונאים אחד את השני. חוץ מזה שהם שונאים את האחרים. עכשיו, לכולם יש מכנה אחד. כולם, מה זה סונים? שונאים אותנו את הישראלים. הם היו רוצים לפוצץ לנו את הצורה, הם היו יכולים. אבל הם לא, בגלל צהל.
זה ניתוח נכון גם היום.
כן, זה
נכון. הרבה שנים אחרי
סרט. ניתוח מדויק, ואני זוכר, אני זוכר את הרגע הזה בצילומים, שאנחנו מסתכלים אחד על השני, והשחקנים והבמאי אלי כהן, ואנחנו אומרים, הבן אדם הזה הוציא את זה מהקרביים שלו, הוא הוציא את זה, הוא ירה את זה החוצה, הוא ירה את הבוץ הלבנוני החוצה, כל כך מדויק, הוא היה איש כל כך מדויק.
אתה יודע, את התפקיד הזה עושה בגיל 20, זכה מפרס אופיר, לשחקן משנה, וידעת כבר אז, כי הוא הפך להיות אחד השחקנים הישראלים הגדולים של דורו, גם זכה להצלחה, ממש לא ראה בחוץ לארץ, שיחק בתפקידים ראשיים, באין ספור סרטים ישראלים, ידעת כבר אז שיש לו את מה שמכנים בייגלה מעל הראש?
ידעת, אפשר היה להרגיש את זה, כי בצילומים הוא ידע, למשוך, הייתה לו את ההילה הזאת, וכמו ש... ואני אתן לך אנקדוטה קטנה, כשאני קיבלתי לידי את השיר שתי אצבעות מצידון, לא ידעתי עליו כלום, קיבלתי את זה חצי שעה לפני הצילומים, ואז אלון, אחרי הצילומים, אלון בדרך כלל קורא לי בועז, אבל ברגע שסיימנו את הצילומים, הוא בא וחיבק אותי ואומר לי, אחי, השיר הזה הולך להיות שלגר, הוא הולך להיות מנון. הדבר הזה משליך על השאלה שלכם. כן. האיש הזה ידע לראות את 10 צעדים קדימה. הוא ידע גם להוציא מעצמו את מה שהרבה אחרים לא ידעו ולא ציפו ממנו, ולהפתיע. היום צילומים איתו זה פשוט חדווה, זה היה אושר, זה היה שמחה.
בועז אופרי, עוד נדבר על אלון אבוטבול, חבל על די עבדין. תודה רבה לך.
תודה
לכם. תודה לכם.
רק במסגרת היום הזה שבו נפטר אלון אבוטבול, נפטר גם ממש לפני שעה קלה דוד טרטק עובר, מעצב, אומן, אדם שעיקר כוחו היה בעיצוב כרזות פוליטיות, חלקן שנויות במחלוקת.
חתן פרס ישראל לעיצוב.
ואחד מהבולטים במעצבים הישראלים.
בין 81, זהו.
אדם מאוד מאוד יצירתי ביכולות.
נגמר לנו, נגמר לנו הזמן.
כן.
והפיקו אותנו היום אסף נבו ושר פלסנר, אחראית על השידור שקד מורג, בדיגיטל גיא רביב, עמיתי דואק ואליעזר בן יהודה, ואחרינו ספורט עם קופמן, ברקוביץ' ופרימו. תודה רבה, שי.
ביי ביי.